כל חי אונליין 93fm.co.il
דגש על עולם התורה שנכחד בגרמניה ובפולין ומפעליו הרבים ששרדו עד היום ובהם לימוד הדף היומי בכל רחבי העולם. בפולין השתתפו אחר הצהריים עשרות אלפי בני נוער מכל רחבי העולם במצעד החיים, כשבראש המצעד השנה יעמוד הרמטכ"ל רב אלוף גדי איזנקוט, ולצידו יצעדו יושב ראש מועצת יד ושם הגאון הרב ישראל מאיר לאו ושר החינוך נפתלי בנט. אירועי יום הזיכרון לקדושי השואה ינהלו הערב בתקסים בקיבוצים לוחמי הגטאות ויד מרדכי. דובר הבית הלבן הודיע היום כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לחתום הערב בשעה 9:30 לפי שעון ישראל על הצהרה רשמית מיוחדת בנושא זכר השואה. לא נמסרו פרטים נוספים על תוכן ההצהרה. בנאום מוקלט ששלח הנשיא טראמפ לכינוס השנתי של הקונגרס היהודי העולמי בניו יורק, נאמר בין היתר כי השואה היא הפרק האפל ביותר בהיסטוריה האנושית וחובה לחסל דעות קדומות ואנטישמיות בכל מקום בו הן נמצאות. עוד אמר הנשיא טראמפ כי אין להתעלם מאיומי המשטר האיראני המדבר בגלוי על השמדת ישראל. שרת המשפטים איילת שקד עוקבה הבוקר על ידי מאבטחים בכניסה לטקס לציון יום השואה של פרקליטות המדינה שנערך במודיעין. זאת לאחר שאדם חשוד ששהה במקום ניסה לברר את מקום המצאה של השרה שקד ועוקב לחקירה. נסיבות המקרה נבדקות. שירות הביטחון הכללי חוקר את המחבלת שביצעה היום את פיגוע הדקירה במחסום קלנדיה, בו נפצעה ישראלית כבת 25 באורח קל. בחקירתה טענה המחבלת כי היא סובלת מבעיות אישיות וביצעה את הפיגוע מתוך כוונה שכוחות הביטחון יפגעו בה. כך עדכן כתבנו בנצי לייזרוביץ'. מפקד בכיר בצבא אסה טוען כי ישראל מבצעת בימים האחרונים תקיפות אוויריות על קווי ההגנה של הצבא הסורי בדרום המדינה, וזאת מתוך ניסיון לסייע למורדים הסורים. לידיעה אין אישור מכל גורם ביטחוני או מדיני רשמי בישראל. התחזית מוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר והטמפרטורות נמוכות מהרגיל בעונה, מחר צפויה התחממות ניכרת, ועד כאן חדשות כל חי.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי. בשבע, התעוררות עם ידידיה מאיר. בשמונה, מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי. בעשר, עניין משפחתי. רחל פסטג בשיח מרגש עם עודים מוצלים מאש. ב-12, בקצב היום, מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום הזיכרון לקדושי השואה. באחת, הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו. ובשתיים בצהריים, זמן אוויר במהדורה מיוחדת עם מנחם טוקר. רחל פסטג פוגשת את האנשים שגדלו בצל הזיכרונות והכאב.
גם את השעה הזו, שעה השנייה של היום המיוחד הזה, יום השואה תשע"ז, כאן ברדיו כל חי, אני בוחרת לפתוח מהספר המיוחד הזה, שני חיי שרה של שרה טסלר. שרה רבקה טסלר לבית פיש נולדה בשנת 1928 בכפר מלקופניה שבצ'כוסלובקיה. את שנות ילדותה הקצרות בילתה באווירת הכפר בין גידולי האדמה בהכנת תוצרתם. היא הייתה בת 11 כשפרצה מלחמת העולם השנייה, ושנות התבגרותה עברו עליה בתנאי המלחמה הקשים בכפר הולדתה, בגטו, באושוויץ, בירקנאו, במחנות עבודה, בצעדת המוות בברגן בלזן. שם היא שוחררה. בגיל 18 היא עלתה לארץ ישראל, היא נישאה והקימה בית, ילדים, נכדים ונינים. בחלומות אני עדיין שם, עומדת בשלג העמוק, במפקד, מנסה להניע את רגליי בלי שירגישו. רואה את הבנות שרגליהן קפאו צונחות תחתיהן. רואה את הבנות שעם תום המפקד כבר לא מצליחות כלל לקום. זוכרת את היום שבוחנה נפלה לידי באחד מאותם מפקדים קפואים. זוכרת את פניה החברים ועיניה העצומות. זוכרת איך טלטלתי אותה, מתחננת אליה שתקום. עד שקמה פתאום, כאילו לא קרה כלום. אני רואה אותנו שם, נשים עלובות, אור גופן כחול וירוק מפגיעות קור וממכות. רואה את הפצעים ואת הסמרטוטים הקשורים על הגוף. רואה אותנו הולכות בקושי, דוחפות את העגלה הכבדה, עוצרות כל כמה צעדים כדי לרוקן את השלג והמים שהצטברו בנעליים. רואה את הסמלה הדקה שהייתה על גופי, מוכתמת בבוץ, בדם, במיצי קליפות הירקות הרקובים. רואה ויודעת שהייתי בברקנאו, שברקנאו עודנה בתוכי, ואף על פי כן, לעולם, לעולם לא אצליח לתאר אותה, לעולם גם לא אצליח להבין. כשאני עומדת בשערי אושוויץ ברקנאו, האישה הקטנה שהייתי אז, רק כמותה ועמוסת שנים, גבי על השער ומולי קבוצת קצינים יהודים גאים במדים, ואני עומדת מולם והם כולם מצדיעים ודגל ישראל מתנופף מעל ראשם, והם צועדים אחריי ונכנסים איתי באותם שערים שבהם עברתי אין ספור פעמים. ואין נאצי יושב בביתן מעל השער וצולף להנאתו בבאים, ואין צעקות ובכיות של ילדים קטנים. רק אני שם, אישה קטנה בראש קבוצת קצינים יהודיים, חוזרת אל המקום שבו השארתי את הוריי ואת משפחתי, אל המקום שבו הם שוב ביחד איתי. אני מרימה את ראשי, זוקפת את גבי, שתדע אדמת המקום הזה. הנה, אנחנו חיים. הפעם הראשונה שחזרתי לאושוויץ הייתה בשנת 1996, קרוב ל-50 שנה מאז שיצאתי משם. ידעתי שאין לי ברירה, ידעתי שאני חייבת לחזור לשם. אני חייבת לראות, לדעת, להיפרד כראוי. בתנורי המשרפות שם עוד נותרו חלקי אדם, יד, אצבעות, עיניים. במחנה עמדו הצריפים, הגדרות, השבילים. באוויר עוד עמדו המכות, הרעב, הפחד. עוד יכולתי לראות בעיני רוחי את המדים הנאצים, את הידיים המונפות להכות. משותקת, צעדתי בראש קבוצת הנערים, מספרת בלי לדעת מה, שנוקה, מאובנת, חסרת נשימה. משותקת שבתי ארצה עם תום המסע, מבקה את הרגע שהחלטתי לנסוע, ויודעת שלא אסע שוב לעולם. אבל מאז, אחרי שימים שלמים שכבתי במיטה, לא מסוגלת לישון, לא מסוגלת לקום, לא מסוגלת לדבר, עד שמתוך קיפאון החושים החלטתי וידעתי שאני לא אוותר. מאז אני נוסעת שוב ושוב, נענית כמעט לכל בקשה, מגיעה לשם מתוחה, כאובה, חשה שוב את מוראות הימים ההם, כאילו הם מתרחשים בי ולנגד עיניי. עם השנים למדתי להסתיר מעט את שערת נפשי, להרגיע בתוכי את האימה. גם הפולנים למדו, הם הסתירו, העלימו ואיפו. מי שמגיע היום למחנות כבר לא רואה את הזוועות במו עיניו. קשים עליי המסעות לשם, אך הכרחיים. אני חייבת להעיד, לתאר, לספר, לשחזר. חייבת למען אלו שנשחקו שם, מבלי להותיר אחריהם סימן וזכר. וחייבת למען עצמי, לשחרור איסורי נפשי שאינם מרפים כל השנים. כבר אינני צעירה. עצמותיי שהתרקחו בקור העז, ברטיבות, במכות, פריחות היום ונשברות בקלות. גופי כבר מתקשה לעמוד בנסיעות, אבל אני נוסעת ואני עוד אסע, לפחות עוד פעם אחת אסע, פעם אחת אחרונה, להיפרד פרדות שלא נפרדתי אז, אז למעלה מ-60 שנה. לא נפרדתי מאבא ומאימא, מאחיותיי, כשעזבתי את ברקנאו בחטף, לא מספיקה אפילו ללחוש אליהם דרך האוויר הקר. להסביר שאין לי ברירה, שאני הולכת והם נשארים. בצהריים, כשעזבנו את בירקנאו, עמד ברחבת המפקדים אדם לבוש בבגדים אזרחיים. עומדות סמוקות וקפואות צוותו הבנות את עצמן בלחיים, נשכו בכוח את השפתיים, ניסו להוסיף גוון חי לפנים המתות, מנסות בכל הליבותן להיראות בריאות, ראויות. הן ידעו שאדם בלבוש אזרחי פירושו אולי סיכוי לחיות. אני לא ידעתי, לא חשבתי, ילדה קטנה שלא ידעה אפילו להעמיד פני נערה. מכאן ועד כאן הורו לנו לצאת מהשורות העומדות ולצעוד אחרי האדם בלבוש האזרחי, מסודרות תמיד בחמישיות. לא קיבלנו את מנת המרק של הצהריים, וצעדנו במהירות, עוברות דרך שערי המחנה, ושם הניחו בידי כל אחת מאיתנו שקית נייר חומה, סגורה, צידה לדרך. מרחק קצר הלכנו בכביש השחור, הארוך וערק, כשנעלי העץ שלרגלינו, שאותן קיבלנו באחד המפקדים, הולמות בו בקצב אחיד. מרחק קצר בלבד, ומראה העולם לנגד עינינו, שינה את פניו. גדר נמוכה, גגות בתים אדומים מבצבצים, בעלי חיים מסתובבים לאיתם, גויים מקרקרים. אשן עולה מערובות נמוכות, אשן רך, בעל ניחוח של מאכלים מתבשלים. אשן אחר מזה העולה בערובות המחנה. ושתי דמויות עומדות סמוכות זו לזו מביטות. חנה, תראי, תראי חנה, אלוהים אהובת. חנה, את רואה? מכה חזקה בכתפי, הרעידה את כל גופי. נתקע את עיניי מדמות הילדה העומדת ולשתי צמות ארוכות סדורות בקפידה. חנה, את ראית? לא יכולתי לעצור את עצמי מלשאול אותה. חנה לא ענתה, רק לחצה את ידי בכוח בתוך ידה. הקבוצה כולה הופנתה אל עבר השדות הכבושים בשלג. לא טוב להניח לנו לצעוד בדרך הסלולה, להניח לנו לראות שטעינו כשחשבנו שמחוץ לאושוויץ אין יותר עולם. את הצעידה ההיא עד לתחנת הרכבת אינני זוכרת, רק מראה הקרון שאליו הוכנסנו השיב לי את תחושיי. קרון רכבת, ואני בתוך הקרון, גופי רועד, נשימותיי מאומצות. הדרך שבה הלכנו הייתה קשה מנסו, איני זוכרת דבר מהדרך ההיא, רק את אותו מראה של הילדה העומדת סמוך לאמה ושתי צמותיה כלואות בקפידה. רק המראה הזה צבט כל הדרך את ליבי. הגוף הכבד הדחוק בתוך המדים התקרב לעברי, קנה האקדח ננעץ בקשר הסמרטוט תחת סנטרי והסיר אותו בתנופה, מצרף אותו אל כתם הסמרטוטים הדהוי על גבי השלג הלבן. לא האקדח הוצמד אל חזי, הודף אותי אחורנית. נהדפתי מועדת, גולגלתי החשופה צרובה בקור, גבי הוקה אל קיר, ומפקד את המחנה ביד אחת הדקה את האקדח אל עצמות חזי, בידה השנייה הרימה את ידיי והשעינה אותן בשקע דמוי אדם שהיה חקוק בקיר. ראיתי אותה פוסה צעד אחד לאחור, ראיתי אותה מרימה את האקדח גבוה יותר, מכוונת אותו אל מצחי. חשתי את הקור העז בכל עצמותיי. יותר מזה אינני זוכרת דבר. תהום של שכחה רובצת על חלקים מזיכרונות עברי, מגנה עליי, אינני יודעת אפילו מפני מה. בתמונות שאינן מרפות ממני נותרו חללים, אינני יודעת מה התרחש באותם רגעים, אינני יודעת איכן מחליט לו הזיכרון להימחק, ואיכן לחיות, צורב ועיקש. כשפקחתי את עיניי, מצאתי את עצמי על רצפת הצריף, וחנה זועקת מעליי, ודמעותיה נוטפות אל פניי. קומי, קומי, לא הרגו אותך, את יכולה לקום. קומי. קמתי, ולא שאלתי דבר. שנים אחר כך, כשהעזתי לשאול, אף אחת מהבנות שהיו שם ושרדו איתי, לא הסכימה לחזור אל אותם הרגעים ולספר לי מה אירע. יש דברים שגם אני, שהייתי שם, לא אדע. כל מה שאירע שם, לעולם, לא יוודע. יהושע והני בירנבאום ראו לנגד עיניהם רק מטרה אחת, לשמור על חיי ילדים יהודים. מאות יתומים ניצלו בשואה בזכות בתי המחסה שניהלו במחנות שהקימו הגרמנים. ביתם, סוני, שהייתה שם איתם, מספרת. הרעב היה מכאיב, כל הזמן ניסו להשיג אוכל. אני לא מבינה איך בכלל היה להורים שלי הכוח לדאוג לעוד ילדים. אבל אמא תמיד שמרה על אופטימיות. שלום סבתא סוני, מה שלומך?
שלום, אני היום מרגישה בסדר.
ברוך השם.
נולדתי בגרמניה, בברלין, בת של יהושע והני בירנבאום, המשפחה היהודית אורתודוקסית, בחורה משישה ילדים. כיום אני גרה ברמת גן, אני בוגרת בית חולים שערי צדק, אחות מוסמכת, ואני אלמנה לצערי. ההורים, אנחנו בברלין, הרי ב-1933 התללה לשלטון, והרגש סבלנו מאוד מהאנטישמיות הממלכתית, וב-1938 בחודש אוקטובר לקחו בלילה את אבא שלי ושלחו אותו לאי שם, לא ידענו לאן. בחודש אחרי זה היה ליל בדולח, באו בלילה ושברו לנו את הכל. באנו בבוקר אחרי ששכינה לא יהודיה הצליחה להסתיר אותנו בבתים שונים. באנו בבוקר, הכל היה שבור, ואמי החליטה שאי אפשר להישאר פה, אנחנו בסכנה, טלפנה לאחיותיה שגרו בהולנד ושלחה אותנו חמישה ילדים לבת ברכבת להולנד. חמישה ילדים, אני הייתי בת 10, אחותי הקטנה הייתה בת 4, ואני יום ולילה נסעתי ברכבת בכדי להגיע להולנד.
את בת 11 באותה תקופה, נכון?
לא, בת 10.
בת 10, את בת 10. התאריך הוא בעצם אוקטובר 1938. אתם גרים בברלין, ובלילה אחד מגיעים שוטרים, לוקחים את אבא. זאת אומרת, החיים מתחילים להתערער, אתם מבינים שמשהו פה קורה. מה את מבינה בתור ילדה בת 10? מה בעצם עובר עלייך?
כשמטילים עליי אחריות כזאת, ולנסוע לאיש שם שאני לא יודעת, איפה זה, מה זה, כמובן, שהרגשתי שאנחנו בסכנה, אבל יחד מאחר וחייתי יום יום במצב קשה, אני חשבתי אולי שמה אנחנו נוכל לחיות בשקט. לא ידענו אל אן ששלחו את אבא, וגם ברכבת היה מקרה שנכנס אס-אס, וביקש לדעת אם אנחנו יהודים, ואני התלבטתי מה אני אגיד לו. כן, אם אני אגיד כן, מי יודע מה שהוא יעשה לי? ואם אני אגיד לא, אז אני משקרת, אז מה הוא יעשה לי? אז בסוף אמרתי כן, והוא דווקא הסתכל עלינו, היינו ילדים מאוד נחמדים, ואמר, טוב ילדים, אל תפחדו, ונתן לנו להמשיך לנסוע. הגענו לגבול ההולנדי, שהמדות שלי היה צריך לחכות, לא ראינו אותו, הלכנו לאן שכל האנשים הולכים, והגענו למחסום שעמדו משמר שוטרי הגבול, ביקשו ניירות, הראיתי להם את החתיכת נייר שאמא נתנה ועם תמונה של כל אחת. אמרו, טוב ילדים, תחכו על ידי, הרכבת הבאה בעוד שתיים, תחזרו מאיפה שבאנו. לא רצו לתת לנו להיכנס להולנד. אחרי פעילות של הקהילה היהודית שגרה במקום הזה, המקום נקרא נעמכן, אנחנו יכולנו בהתחלה להישאר, חילקו אותנו למשפחות יהודיות, וגם היה קטע שהמשפחה שלקחו את שתי אחיות, היו צריכים לקחת את כולנו, כי כולם רצו להיות איתי, וכשבאתי לשם הם אמרו למה הם לא אוכלים, וראיתי על השולחן אוכל, אמרתי, גם אני לא רוצה לאכול. ושאלו, למה את לא רוצה לאכול? אמרתי, כי זה לא כשר. זה היה משפחה יהודית, מתבוללת, והם לא ידעו. אז מה אני אעשה שיקשר? תחשבו, ילד בן 5, אחי, אמר שהוא לא רוצה לאכול, ולשמור על כשרות. ומה עושים? אמרתי, מה, אין לכם רף? תטלפני לרף. אז זה באמת מה שהיא עשתה. אני לא בטוחה שאוכל היה לפי בדץ אחרי זה, אבל היא בכל זאת הפרידה בשר וחלף, ונתנה בצלחות זכוכית. אחרי זה הביאו אותנו למוסד ילדים, והסכימו שנשאר בהולנד. היינו במוסד ילדים, יום אחת הדודה שלנו הגיעה, וסיפרה שאמא שלי גם עברה להולנד, הגיעה לגבול ונודעת לנו אח. וזה גם סיפור מיוחד, כי הרופא שטיפל באמא שלי ועזר לה, היה נשוי לבת של שר בממשלת הולנד. ודרך אבא של אשתו הצליחו לסדר לאמא שלי שיכולה להישאר בהולנד, וגם אבא שלי בחודש אוגוסט 1939 הצליח להגיע להולנד מפולין, עם ניירות מיוחדות שסידר אותו השר. ממשלת הולנד לא אהבה פליטים, כמו אצלנו בארץ גם כן יש בעיה עם פליטים. הם בנו מחנה מיוחד לפליטים ואמרו, עד שיבוא זעם ותוכלו לחזור לבית שלכם בגרמניה. והביאו את כל המשפחה יחד, אותנו ציום ממוסד הילדים, לתוך המחנה הזה. המחנה הזה היה באיזה אזור של ביצות, נקרא וסטבורק, והיה תחת ניהול הולנדי. תראו, זה היה כמו בית סוהר, אבל אני לא זוכרת שבאותו התקופה הייתי רעבה. היה גם מדריך, בא בחור שקראו לו שלמה קרלבך, מדריך לנוער, הוא קרוב, הוא בן דוד של קרלבך הידוע, וב-42 כשהגיעו הגרמנים קיבלו את המחנה, ובנו פסי רכבת עד לתוך המחנה, בנו מסילות גדולות, והביאו קבוצת ילדים שנקראו יתומים, אבל הם לא כל כך היו יתומים, היו חלק, היו גם ילדי פליטים. הביאו למחנה איזה 60-70 ילדים, ואז קראו להורים שלי וביקשו אם הם מסכימים לקבל על עצמם את הטיפול בילדים אלה. ההורים אספו את המשפחה, אמרו, תשמעו, ברגע שאנחנו נקבל על עצמנו, אתם תצטרכו לדאוג אחד לשני, אחותי שאחריי ואני קיבלנו את האחריות, ואנחנו אמרנו שאנחנו מסכימים, ואנחנו מבינים שזה צריך להיות.
אז כמה ילדים היו שם?
אז בהתחלה היו איזה 60-70 ילדים, והיום אחד, ביוני 42, גרמני, אז מפקד האס-אס, אסף את כל האנשים אחת-אחת, והחליט מי ישלח מחר למחנה עבודה. כך אמרו לנו, מחנה עבודה. אנחנו לא ידענו שזה הולך למוות. והוא החליט מי ילך. בין האנשים שהוא החליט שהם ישלחו, היו גם חלק מילדים שהיו בבית ילדים, שהם היו בגיל 15-16. ואז אבא שלי ניגש למפקד וביקש שלא ישלחו הילדים, שהם עוד ילדים. המפקד אמר, הם יכולים כבר לעבוד. ואז ניגש שלמה קרלבך, שקראנו לו זלו, ואמר, אדוני מפקד, אני רוצה לנסוע עם הילדים. אני לא רוצה שילדים יסעו לבד. והמפקד אמר לו, אתה לא צריך. והוא החליט שבכל זאת הוא רוצה לנסוע. אז אני רוצה לקריא לכם את המכתב פרידה שהוא כתב, הוא כתב אותו בגרמנית, ואני תרגמתי אותו לעברית. חברים וחברות אהובים, מחר אני אסע, אני לא נוסע רק בשביל אותם בנים ובנות שאסע יחד איתם, אלא גם בשבילכם, שתראו כולכם, שגם בזמנים קשים כמו שלנו כעת, אין עושר גדול מזה מאשר לתרום ולחיות למען הכלל ולהפקיד את הגורל האישי באמונה שלמה בידי אלוקים. אתם רואים שהמילים בנאומים שלי אליכם לא היו מילים ריקות. למעני אני מבקש, תמשיכו לפעול, תפעלו ותעשו, תראו לכולם שרצון של נוער צעיר, יחד עם אמונה בהשם, יכול להגיע להישגים גדולים, שהעדות שלנו נותן לנו כוחות שאפשר לקנה בהם. אתם רואים שאני במקצת גאה על מה שאני עושה, היו גם אתם גאים, גאים על הרעיון והמעשים ויהדותכם, תאמינו בעצמכם, תאמינו בעתיד עמנו, שהשם יהפוך בקרוב לברכה. אני לוחץ את ידיכם לפרידת שלום, והרגשת קרבה אמיתית שלכם זלו.
וואו, מרגש, נשלח... מרגש, מכתב חזק. כן.
בגלל זה כן, אני כן, קראת.
כן, כן.
הוא נשלח, וכמובן לא זכה לשרות. ובגלל זה היה חשוב לי גם להזכיר אותו, וגם לקריא את המילים, אני תמיד מקבלת דמעות.
דמעות, כן.
וגם להזכיר אותו בדברים שאני אדבר, לא רק את ההורים, אלא גם אנשים. כן. הוא היה אדם יוצא מן הכלל, חריזמטי, כולנו הרצנו אותו, אבל...
הוא לא שרת.
הוא לא שרת.
שיהיו הדברים האלה באמת...
כן, אני חושבת שזה...
כן, כן.
זה טוב.
את זוכרת את בית הילדים?
בטח.
מה את זוכרת משם? איזה חוויות יש לך משם?
אז, תראי, קודם כל, היו ילדים גם בגלי. והלכתי לראות אותם. חוץ מזה, ההורים גם היו מספרים, וגם היינו הולכים לפעמים לשם לראות, לשאול משהו. אנחנו ידענו מה זה. זה היה בצריף מיוחד, שהיה בית ילדים. עכשיו, ככה... מאותה תאריך שהרכבת פעם ראשונה נסעה עם אנשים למחנה עבודה, כאילו, כל שבוע הגיעה רכבת ריקה ונסעה רכבת מלאה. את הרשימות הכינו באיזה משרד. ועם האנשים שהגיעו מהולנד למחנה וסטבוק הזה, שהפך למחנה ריכוס ומחנה מעבר, כן? אז... הגיעו גם ילדים לבד. כל פעם הגיעו ילדים, למה? היו מוסתרים אצל גויים, והיו מלשינים, והיו תופסים אותם. הגיעו תינוקות, והגיעו גם יותר גדולים. ואת כולם הכניסו לבית הילדים. ככה שבית הילדים הזה, הכיל בין 200 ל-300 ילדים בדרך כלל. כל רשימה של רכבת שנסע למחנה עבודה, היו בו, גם ילדים מבית הילדים. ואז ההורים היו בקשר עם המחתרת ההולנדית, הצליחו להבריח ילדים, להוציא ילדים.
זאת אומרת, הם ידעו מה המשמעות של מחנה עבודה?
לא, לא ידעו שום דבר. אבל כשאת רואה שמגיע מרכבת מסע, את תוחסת בפנים חולים וילדים ואנשים...
בצטיפות נוראית.
ואת בהתנהגות של הגרמנים, הרי אנחנו כבר הכרנו את הגרמנים, זה נראה לא טוב. אז אמא שלי יום אחד הלך לאס-אס, למפקד המחנה, ואמרה לו, תשמע, למה אתה שולח ילדים למחנה עבודה? ילדים לא יכולים לבות. אז המפקד אמר, אנחנו, יש לנו שם מוסדות ילדים חדשים, ואנחנו רוצים איכות משפחות, הרי הרואים נשלחו לשם, ולכן אנחנו שולחים. ואז אחרי... היה סיכום עם המחתרת ההולנדית, אמא שלי אמרה לו, אבל יש פה ילדים לא יהודים. איך זה? אז עשו רשימה, באמת 50 ילדים האלה, הם ניצלו. הם בהתחלה נשארו במחנה, לא נשלחו, ואחר כך נשלחו לברג בלז, ומשם לטרזינשטט, והשתחררו בטרזינשטט, ואפילו יש לי קשר עם חלק מהם, חלק בארץ, חלק... זה סיפור מיוחד עם הילדים האלה. בכל אופן, אז ככה עבדו במחתרת, גם ניסו כל מיני תירוצים של ילד חולה או כל מיני בעיות, בצורה כזאת ניסו להציל ילדים. אבל לא תמיד זה הצליח, היה מקרה שילד אחד, שאבא שלי אמר לו, תשמע, אני אציא אותך מהרכבת ואתה לא תלך. וכשאבא רצה להוציא אותו מהרכבת, תפסו אותו, הוא צריך שירותים, ו... הוא... אז אמרו לו, לא, אין דבר כזה, יש דלי בקרון שיעשה בקרון. עכשיו, לא כל אחד היה מותר לו להיות עליית הרכבת, אבל בגלל הילדים, אבא שלי היה לו אישור מיוחד, ואמרו לאבא, אתה תיכנס לרכבת אם עוד פעם נתפוס אותו. לא, מה הוא יכול לעשות? היה צריך להחזיר את הילד. ושנים, שנים אחר כך, הוא היה מתעורר בלילה כי הוא היה חולם, איך שהילד צועק, אדון בירנבאום, אדון בירנבאום, הרי הבטחת לי, הרי הבטחת לי. עוד שנים, שנים, שחייף הוא היה מתעורר בלילה אחרי החלום הזה.
למרות שהוא הציל כל כך הרבה ילדים, אבל היה ילד אחד שהוא לא הצליח, אז
זה
ישב לו על המצפון.
זה ישב לו על הנשמה.
כן. כן.
והוא השתדל להציל עד כמה שאפשר, אנחנו ב-1944, ינואר 44, נשלחנו לברגן-בלזן. למה נשלחנו לברגן-בלזן ולא לאושוויץ? היה לנו סרטיפיקט להחלפה מהצלף האדום, שהחליפו אותנו נגד טמפלרים. ויש לי פה צילום מהמכתב, אז אני יכולה לראות לך אותו. ולכן נשלחנו לברגן-בלזן למטרה שאנחנו נגיע לארץ ישראל. אז לא משנה, עצם הזה שנשלחנו במטרה ארץ ישראל זה כמו איזה חלום, כן? זה כאילו כמו להגיע לירח היום. זה היה משהו בלתי אפשרי. אבל כשהגענו לברגן-בלזן קיבלו אותנו עם הכלבים, הפרידו בין גברים ונשים, לקחו לנו את כל המזוודות, את כל מה שהיה לנו, והכניסו אותנו לצריפים ענקיים של 3 קומות. בהתחלה קיבלנו כל יום איזה חתיכת לחם קטנה, ואיזה משהו שלא ידענו אם זה קפה או מרק. אבל אחרי כמה חודשים, באמת 222, אני חושבת, יהודים, נקראו ובאמת הגיעו לארץ ישראל. אחרי שאלה יצאו מהמחנה, המחנה הפך ליום ונורא. קודם כל לא קיבלנו את האוכל כמו שצריך, היינו רעבים כל הזמן. זה רעב שקשה לתאר אותו, זה רעב שכואף, זה רעב שאי אפשר לחיות איתו. לא התרחצנו, היינו עם אותם הבגדים כל הזמן, כל הזמן, היינו עם קינים, קינים מאוד מציקים, קינים בראש, קינים בבגדים, התפרצה מחלת טיפוס, הרבה אנשים חלו בטיפוס ומתו, אבל גם מרעף, בהתחלה עוד יכלו לאסוף את האנשים ושרפו אותם בקרמטוריום, מי שמת. אבל עם הזמן יהיו יותר ויותר, מאחר והיו ילדים איתנו במחנה, היו הרבה ילדים שההורים לא החזיקו ממת, לא שרדו, והילדים נשארו לבד. אז כל ילד שנשאר לבד הביאו אותו אלינו, עד שהיו בסביבות 40 ילדים, נתנו לנו איזה פינה מיוחדת בתוך הצריף, יכולנו...
איך היה באמת להורים, לאימא את הכוחות, כי חיו שם באמת על הישרדות, את מספרת על הרעב, על בקושי
נורא.
חתיכת לחם, אז איך היה לה עוד סבלנות לשמור על ילדים נוספים? גדלות נפש.
למשל, חילקו לחם, כל אחד קיבל את
החתיכה הקטנה שלו.
חתיכה קטנה של לחם, או את המרק, כאילו, זה היה
מים דלוחים.
מים, איזה מלח משהו, צף למעלה, איזה שומן... כן. לא רצינו לאכול כי זה לא קשר, אז אבא שלי ממש אמר שאנחנו חייבים. ואימא שלי, היה לה איזה קופסת פח, והיא הייתה מחלקת את הלחם. אנשים היו כל כך רעבים, הם קיבלו את החתיכת לחם, הם נפלו ואכלו. ואחר כך יומיים לא היה להם מה לאכול, או 3 ימים. אז אמא לקחה את הלחם, חתכה אותו, ונתנה לכל אחד, לנו, גם לילדים האחרים, חתיכת לחם. חתיכת שנייה היא נתנה למוחרת, או בערב. ככה, על ידי זה, אמנם היינו מאוד רעבים, אבל משהו, אף פעם לא הגענו למצב שלא היה כלום. היא השתדלה את זה. חוץ מזה, היא סיכנה את חייה, בשביל... הלכה למטבח המרכזי והייתה מתחננת והייתה מקבלת לפעמים אוכל בשבילנו. הייתה אס-אסית אחת, שאימא שלי ידעה לשכנע אותה לפעמים להביא איזה חתיכת לחם לילדים. היא ממש, היא סיכנה את חייה, היא פנתה ודיברה עם אנשים שאף אחד אסור לו לקרב אליו. היא הלכה ודיברה, היא ניסתה. גם אבא, הגברים היו בצריף אחר, ונשלחו לעבודה שסיכנה את חייהם לעתים קרובות. והיה אפשר להיפגש בשעות הערב, אבל לזמן קצר מאוד.
מי זה להיפגש? זאת אומרת, האחים, האחיות, האמא,
כן,
אבא.
אחים שלי שהיו עם הגברים, עם אבא, וגם קרה שלמשל היה ילד שהוציא אותו. אבא שלו היה מת, הוא שכף על יד אבא שלו המת, וחיבק אותו. ובכוח הוציא אותו ממנו והביא אותו אלינו, והוא בהתחלה ממש לא רצה לאכול, אבל הצלחנו
להציל
אותו. תחשבו מה זה, אין אוכל, אין תעסוקה, בית שימוש זה ללכת רחוק, זה איזה קרש עם איזה חור, ילדים קטנים, היו גם ילדים קטנים, כן, מאוד, וילדים שפתאום אין להם אבא, אין להם אמא. אני לא מזמן דיברתי עם מישהי שסיפרה, חוץ מזה, שאמרה לי, תראי אם לא הורים, לא הייתי נשארת בחיים, היא סיפרה שאמא שלה גססה, ורצתה לראות אותה, והיא ואחותה לא רצו ללכת לראות אותה, כי הם פחדו לראות אותה במצב הזה. אז אבא שלי ממש בכוח לקח אותם ללכת לאמא, והאמא נפרדה מהם לפני שהיא נפתחה. יש הרבה סיפורים על ילדים שחלק נשארו לבד. יש, היה אבא אחד שאותה היה חי, אבל הייתה לו ילדה בת 5, אז הוא הביא אותה ואומרתו, אני כבר, אשתי כבר איננה, ואני... כן.
אני רוצה לקרוא מתוך כתבה שהתפרסמה משהו שמספרת אסתר דבורה רייז מוסל,
כן, אחת הילדים.
כן, בין הילדים שהיו באמת בחסותם של ההורים של בני הזוג בירנבאום, שם בגטו בברגן בלזן. אז היא מספרת ככה, היה נורא, המון אנשים הגיעו, ומאוכלוסייה של 6,000 במחנה נהיינו 60,000. מצב המזון הורע והיו המון מחלות. לא הייתה היגיינה. הכל נהיה הרבה יותר קשה. אנשים נהיו חולים יותר מתמיד. ההורים שלי, כך מספרת נכון. אסתר, כבר היו שניהם חולים ולא במצב של לטפל ולהשגיח על ילדה קטנה. אז הבירנבאומים, ככה היא קוראת אל ההורים שלך, אספו אותי אל חיקם. הם היו כמו מלאכים בגיהנום. אני זוכרת במיוחד את אחד מערבי החג. זה היה ערב ליל הסדר, שבבוקרו, אבי נפטר. אני שכבתי במיטה בקומה השלישית. הסתכלתי למטה. ראיתי את יהושע בירנבאום עם אחד משני הבנים אופים מצות. היו קצת נכון. קמח ומים ונורה קטנה שבאמצעותה הם בישלו. היא מספרת שהאווירה בבית הייתה נעימה למרות התנאים הקשים. לימדו את הילדים שירים. היא מספרת שהיא זוכרת שהם שרו ואיש העמדה. הן היא הייתה דמות עליזה מאוד, בעיקר אמיצה, אישה עם מצב רוח טוב, שכל הזמן דאגה לילדים והצליחה לארגן עוד אוכל. יהושע היה דמות חינוכית בצורה בלתי רגילה. רוב הילדים הגיעו אליהם באפיסת כוחות, יתומים ואומללים, והם בעזרת האמונה והתמיכה הפסיכולוגית והנפשית, הם הצילו אותם. מדהים, איזה הורים היו לך, כן, איזה הורים.
כן, באמת.
איזה
אני...
כוחות נפש.
לא רק זה, אנחנו 6. יצאנו כולנו. כולנו בארץ ישראל. ואף פעם לא היה הבדל בין הילדים האחרים ובינינו. זאת אומרת, אני אף פעם לא באותה תקופה שאכלתי עם ההורים שלי לבד. תמיד כולם ביחד. אותם הבגדים, אותו הדבר. אני לא זוכרת שהייתי לבד עם ההורים שלי, תמיד כולנו ביחד. לכן הילדים הרגישו את עצמם חלק. אם היה לי הרבה זמן, הייתי מספרת הרבה סיפורים שמראים את המצב. בקשר לפסח, היה מישהו שגנב קצת קמח מהגרמנים, הביא לנו, והיה איזה אדם שהיה חשמלאי, קראו לו גוטמן, שמעון גוטמן. ושימון גוטמן סידר מאיזה חתיכת פח ואיזה חוט, איזה מין פלטה שחיברנו לאור למעלה, ועשינו משהו דומה למצות, לימדנו אותם להגיד מה נשתנה, ובכדי היה מאוד חשוב שהם ידעו להיות יהודי, ולהמשיכו, למרות שגרמונים הרי ניסו שום דבר היה, כן. אבל באותו הזמן, במחנה היו רבנים, רב דוויץ ועוד, והם ישבו יחד, והחליטו שמוכרים לעשות משהו, כי הרבה יהודים, אפילו שמתו מרעב, פחדו שבפסח לא יאכלו גם את הקצת לחם שהם קיבלו. ואז הרב דוויץ יחד חיברו תפילה. אם את רוצה, אני אקריא לך אותה. הרב דוויץ יחד עם עוד רבנים חיברו תפילה, וידע שצריך בכדי להציל חיים, שחייבים לאכול גם בפסח, הם מקבלים לחם. הוא ידע שיש יהודים שזה כל כך חשוב להם, שהם מוכנים למות ולא לאכול לחם, והוא לא רצה שימותו, אז אסף את הגברים בצריף, לקח חתיכת לחם ביד, ואמר את התפילה. אבינו שבשמיים, הנה גלוי וידוע לפניך, שרצוננו לעשות רצונך, לחגוק את חג הפסח באכילת מצה, ובשמירת איסור חמץ. אך על זאת דאף ליבנו, שהשבות מעכב אותנו, ואנחנו שחויים בסכנה נפשות. הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוותך, וחי בהם, ולא שימות בהם. ולהיזהר באזהרתך, ישמר לך, ושמור נפשך מאוד. על כן, תפילתנו לך, שתחיינו, תקיימנו ותגלנו במהרה לשמור חוקיך ולעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם, אמן. ואז הוא לקח את הלחם בפסח ואכל את הלחם לפני כל האנשים. לצערי, כמה ימים אחרי זה, הרב דוויץ כבר לא זכה לחיות. אבל למה? כמה שלא היה לו כוח, כמה שהוא היה בעצמו, כמה ימים כבר הוא היה כל כך חלש, אבל בכל זאת הוא היה רף, וזה היה חשוב. זה היה בפסח 1945. המצב במחנה היה איום ונורא. הגיעו לתוך המחנה גם אנשים מאושוויץ. אנה פרנק הגיע גם כן לברגן-בלזן. המחנה היה זרוע גביעות. לאן שדרכת היו גביעות. כבר לא הספיקו לסוף את כולם ולקחת את כולם. אני זוכרת שאחי הקטן, הוא אמר, זה שנולד אז בגבול, הוא אמר לי, אני צריך לשירותים, אבל אני לא, אני אסגור את העיניים, את תקחי את הידיים והולכת איתי, כי בכל מקום, איפה שדרכנו, היה אנשים שמתו. אני זוכרת שאני התפללתי, הייתי בת 16, והתפללתי לו, אם תתן שאני אוכל להגיע לפחות לגיל 18, זאת הייתה תפילה שלי. אני חשבתי, מחר גם אני, שמה. ב-1945, אחרי פסח, ב-9 לאפריל, בא פקודה לצאת, לצעות לקראת הרמפה. רמפה זה המקום שהרכבת עמדה. אז היינו צריכים לקחת את כל הילדים שכבר לא היה להם כוח. אמא שלי הלכה למפקד המחנה, אמרה, אדוני מפקד, אם אתה רוצה שנגיעים הילדים לרכבת, אתה צריך להביא אותנו. והוא שלח מסעית, כולנו עלינו על המסעית, בנוסף לכל מיני אנשים, כמה שהיה מקום, הלינו אותם למעלה, והסיעו אותנו עם המסעית לרכבת. כבר היינו איזה 2,000 איש ברכבת, היינו שבועיים בדרך עם הילדים, לא קיבלנו אוכל, אבל היו התקפות אוויר, זה כבר היה לקראת סוף המלחמה. אז באחת ההתקפות האלה, הכדורים עפו גם בתוך הקרון, הרי הם לא ידעו מה שיש בקרונות, והילדים צעקו ובחו כולם, אז ילד קטן, בן 7, זכה לאבא שלי, הוא אומר, אדון בירנבאום, אדון בירנבאום, הרי לימדת אותנו, שבעת סכנת נפשות צריך להגיד שמע ישראל, האם לא הגיע העת להגיד שמע ישראל? ואז אמרנו כולנו בכל רם, שמע ישראל, ואחרי שאמרנו שמע ישראל, פתאום הילדים היו רגועים, הם, היה שקט. אמא שלי כל פעם שהרכבת עמדה, ניסתה לרוץ החוצה ולחפש אוכל. יום אחד פרצנו קרון שעמד על ידינו, היה בפנים דבש, ומצאנו סלק בשדה, אכלנו סלק עם דבש. אני חושבת שזה מה שגם הציל הרבה חיים. מ-2000 איש היו ברכבת, 500 נפחו את נשמתם אחרי השחרור. מכמה סיבות. א', חלק היו כבר גמורים. ב', ממחלה, מטיפוס. היה טיפוס הבערות, וזאת מחלה שהיא קטלנית. ודבר שלישי, השתחררנו על ידי הצבא הרוסי, ואצל הגרמנים, היינו צריכים להיכנס לבתים של הגרמנים ולגור שם, בכפר הזה, שנקרא טרובץ. וכשירדנו למרטפים, היה מלא אוכל, והתלפלו על האוכל. וכשהגוף לא רגיל לאוכל, ופתאום ממלאים אותו עם אוכל, אז מתו מיותר מדי אוכל גם כן. אז 500 אנשים קבורים שם, חלק בקבר אחים, חלק בני משפחה הצליחו לעשות קבר נפרד, וקברו אותם שם במקום הזה, כשהגרמנים שגרים בכפר, כל השנים טיפלו בכפרים האלה, ואני ביקרתי שם גם אחרי המלחמה. אז אנחנו השתחררנו, נכנסנו לרכבת ב-9 לאפריל, ב-10 הרכבת נסעה, וב-23 לאפריל 45 השתחררנו. היה מצב נוראי, היינו חולים והיינו כולנו במצב קשה, אבל נשארנו בכפר גרמני כמה זמן. חשבו, הרכבת, יש לשם הרכבת האבודה. למה עבודה? המטרה הייתה לרוק אותנו. ונסעו איתנו על רכבת, עם הרכבת אל גשר שהוא התפוצץ. הרוסים לא דיווחו שאנחנו הגענו, ולא ידע מה שקרה אותנו, אז כולן חשבו שהתפוצצנו יחד עם הגשר. עד ששתי אנשים שהשתחררו איתנו פגשו איזה קצין אמריקאי, וסיפרו שאנחנו שם, רק אז התחילו לטפל בחזרה. ואז אנחנו חזרנו להולנד, כמובן שחזרנו בלי כלום. לא היה לנו לא כסף, לא אוכל, לא בגדים ולא כלום. היינו זקוקים לקבל מה שנתנו לנו, וזה כבר סיפור אחר.
אני רוצה לשאול אותך, סבתא סוני, מספרת על ילדה בת 16, שרק מחכה לחיות עד גיל 18. אני מסתכלת היום על בנות, בנות 16. את יודעת, מה שמעניין אותם זה אולי עוד שמלה חדשה לחג, ועוד ציון במבחן, ואלו התרדות בעצם, והלוואי שכך תמיד יהיה, אבל כשאת באמת רואה את הדור הצעיר, ואת חושבת על מה שאתם עברתם בגיל 16.
אני חייתי שם, עזרתי גם, אני גם טיפלתי, עזרתי להורים לטפל בילדים, עזרתי להם לטפל בילדים. וחייתי בפחד, חייתי בפחד, בחרדה, מאז שאני ילדה קטנה בגרמניה, משך כל הזמן, חוץ מהתקופה קצרה, שהיינו תחת הממשלת הולנד. אבל
את חרדה יומיומית קיומית.
חרדה קיומית. חרדה קיומית. אבל כשיכולתי לדבר עם אבא שלי, הוא היה איש אמונה, ועם האמונה שלו, אנחנו, וגם אמא, הייתה עם אמונה, וזה נתן הרבה כוח. אני חושב, אם לא האמונה של אמא ושל אבא, לא היינו שורדים, כי כל הזמן אמא אמרה, אבא בא יום אחד, אמא צריך ללמד את הילדים להגיד קדיש, זה הסוף שלי. אמא, איך אתה מדבר? אתה לא יודע, עוד מה, אתה לא יודע. והיא
עודדה אותו.
היו, כן. היה כל הזמן היה אמונה. כי ברגע שמתייאשים,
זה הסוף.
גמרנו. זאת אומרת, כל הזמן היה אמונה עובדה, שפסח, במצב הזה שאת מתה מרעב, שאין שום דבר, שאת חיה בפחד, את קשה לתאר את האווירה הזאת של הפחד. ושל הרעף, ושל המחלות, ושל המצב, הלכו ולמדו להגיד מה נשתנה לילדים. אז זה אומר משהו. גם אחרי המלחמה היה להם בית ילדים, לא תכף, ההולנדים, כשחזרנו מ-40 ילדים, לקחו את הילדים למקום תחת מנהל לא יהודי, ואמרו לאבא ואמא, לא ייתכן שפליטים גרמנים יטפלו בילדים הולנדים. ואז לקחו את הילדים, אבל אחר כך שוב, בכל זאת, נתנו להורים מוסד ילדים, היה להם מוסד ילדים, וב-1950 הם עלו ארצה עם כל הילדים, שהיו עד אז עוד אצלם כחלק מצו דודים ומשפחה וזהו.
ואת זכית להקים משפחה
וילדים. אני עליתי לבד.
את עלית לבד.
בגיל 17. והלכתי לשערי צדק.
וזכית להקים משפחה, המשך.
כן, אני...
ילדים ונכדים ונינים.
ברוך השם, הנה תראו את הנינים שלי על הפריג'ידר.
כן, חמודים, אנחנו נסתכל.
כן, כן.
ככה ממש משפט לסיום, מה יש לך להגיד לדור הצעיר המפונק שגדל לנו פה היום בארץ? מה את אומרת לנכדים שלך?
אני יש לי משהו חשוב להגיד. קודם כל השואה זה משהו מאוד מאוד קשה שאנחנו לא מבינים למה ואיך, אפילו אלה שעברו את זה קשה להם להבין. זה עבר, אבל אין לנו רק עבר, יש לנו הווה ויש לנו עתיד. וזה שאנחנו כאן בארץ ישראל, דורות, דורות חלמו על זה, ואנחנו זכינו לחיות כאן בארץ ישראל. אם מישהו היה אומר את זה, שזה יהיה, אי אפשר היה להאמין. זאת אומרת, זה היה חלום, והחלום הזה התגשם, וזכינו לחיות פה, ולהקים מחדש עם, ללדת משפחה, דור ועוד דור, כן? אז אין משהו יותר, והעתיד זה הילדים שלנו, אנחנו רואים את הילדים שלנו, וזה העתיד שלנו, ואני מקש קווה שיהיה להם עתיד טוב,
אמן,
ואולי המשיח יגיע.
בעזרת השם בקרוב. בזמננו. אז קודם כל, סבתא סוני, אני רוצה מאוד להודות לך, שהסכמת להתראיין, שהסכמת להכניס אותנו לבית.
זה חובתי.
החמים והנעים שלך, אפילו סנדוויץ'ים הכנת לנו.
זה חובתי, שמה הם.
כן, כן, שם. אז תודה רבה.
זה חובתי.
את השעתיים הללו אני רוצה לסיים בשיר שכתבה שרה טסלר. הייתי רוצה לשכוח, לקום בוקר אחד ולגלות שלא הייתה שואה, שרק משל הייתה. הייתי רוצה לא לזכור דבר, לא לספר, לא להנחיל, לא להקים יותר אנדרטאות, לא להזכיר שוב ושוב מהו צון, מהי גבורה. לא רוצה לחלום, לא רוצה לדבר, רוצה לשכוח. הייתי רוצה חיים נקיים משואה. בלי רכבות, בלי מחנות, בלי מצדי מוות, בלי אשן כבשנים של אימה החוזרת ומתישה את הכוח. הייתי מבטרת על מחוות הכבוד לשרידים, על מבטי הדחילו ורחימו, למראה המספרים המקועקעים. הייתי רוצה שיתבטלו כל ימי הזיכרון עם הבכי והצער. הייתי רוצה שקט ושלווה, רוצה לשכוח, אבל אין לי כוח. אז אני חושבת שבאמת למענם, למען הניצולים, ולמען כל אותם 6 מיליון שנספו, שאת הסיפורים שלהם כבר לא נוכל לספר אף פעם, היום מדברים כבר על יותר מ6 מיליון, למענם אנחנו נמשיך ונספר, נמשיך ונדבר, על מנת שלעולם, לעולם לא נשכח. בסיומן של השעתיים המרגשות הללו אני רוצה להודות ליעל איבר, עורכת ומפיקה, להודות לרועי קנטן שסייע והיה איתנו בהקלטות. אני רוצה להודות למוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל קליינפסטאג, כאן מאחורי המיקרופון. הלוואי שנוכל תמיד תמיד לשמוע, אך ורק בשורות טובות. חי תמיד איתי כל מחכים אנחנו נמכי מחו מלכי ניסויפיה עלם חובי
זיכרון לקדושי השואה בכל חי בשבע התעוררות עם ידידיה מאיר בשמונה מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי בעשר עניין משפחתי רחל פסטג בשיח מרגש עם עודים מוצלים מאש בשתים עשרה בקצב היום מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום הזיכרון לקדושי השואה באחת הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו ובשתיים בצהריים זמן אוויר במהדורה מיוחדת עם מנחם טוקר חדשות קול חי, השעה 12.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. היום יום הזיכרון לקדושי השואה, בו מתייחד עם ישראל עם זיכרון ששת מיליוני היהודים שנרצחו ונשרפו על ידי הגרמנים הנאצים ימח שמם במהלך מלחמת העולם השנייה שהסתיימה לפני 72 שנים. בשעה 10 בבוקר נשמעה צפירה בכל רחבי הארץ, ומיד אחריה החל טקס במוזיאון יד ושם בירושלים, מעמד נשיא המדינה וראש הממשלה, ובכנסת מתקיים כמדי שנה טקס לכל איש יש שם, בו מקריאים חברי כנסת ואישי ציבור את שמות קרוביהם שנספו בשואה.